חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, אחרי הקריאה של ש"ס עם המשמעות והאמירה כי אין יותר תנאים בשלים להמשיך בקואליציה המיוחדת בין כחול לבן לבין הליכוד, אחרי חציית קו אדום של גנץ, כמו שאמר יושב ראש ש"ס, היום שר הביטחון בני גנץ קורא לנתניהו לא לדחות את מועד ההצבעה על הגדלת כנסות הקורונה ולהביא אותה להצבעה כבר ביום שני הקרוב, כפי שכבר סוכם בקבינט הקורונה לפני כשבועיים וחצי. בני גנץ עושה את הצעד הזה בין היתר כדי להעמיד בצד את המפלגות החרדיות ולנסות לתמרן בין נתניהו לביניהם. עוד מעט נדבר על ההשלכות הפוליטיות של הצעד הזה. עוד במערכת הפוליטית, בעיקר הסקרים שמראים על עלייה דרמטית לימינה, 22 מנדטים אתמול בסקרים מול 28 מנדטים בלבד לליכוד, והמתח בין בנט לבין נתניהו גדל. היום שני הצדדים תוקפים האחד את השני, בין היתר יושב ראש ימינה נפתלי בנט גם טוען כי מי שפירק את גוש הימין הם לא פחות מאשר המפלגות החרדיות. ולמרות שלא יאושר עד סוף השנה, שר האוצר קץ הכריז שיציג את מסגרת תקציב לשנת 21 בשבוע הבא. גם אם תהליך אישור התקציב של 2021 אכן יצא לדרך, סביר להניח שהתקציב כלל לא יגיע לאישור הכנסת, שהרי ללא תקציב מאושר לשנת 2020, עד ה-23 בדצמבר למניינם, הממשלה טיפול. אבל כאמור, למרות זאת, שר האוצר ישראל כץ אומר כי הוא נחוש לקדם את תקציב 2021. נדבר על המשמעות הזו עוד מעט. נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן יכריז בשבוע הבא על מינויים נוספים של אנשי מפתח בממשלו ועל מינויים לצוות כלכלי שיפעל ברקע משבר הקורונה. יועציו של ביידן הודיעו כי הוא קיבל תדרוך בנוגע לתגובה הלאומית של ארצות הברית בנושא הקורונה, כולל פרטים על מבצעי הבדיקות והפצת החיסונים נגד הנגיף. במקביל, ביידן צפוי לפרסם בצורה מפורטת את משנתו המדינית, כולל התייחסות למזרח התיכון בימים הקרובים, אחרי שאתמול יצאו כמה כותרות על ידי אנשיו. וגם מעניין ברשימה המשותפת, האם חבר הכנסת אבס בדרך לפרישה מהרשימה הזו, אחרי שהצהיר כי הוא לא מייצג את אנשי השמאל, ואפילו רמז כי אם יוצא לו תפקיד של שר בליכוד, אין לו עם זה בעיה. ננסה להבין מה קורה שם ברשימה ההיא, שנמצאת בצד שמאל של המפה, וכל זה על רקע רעשי הבחירות שהולכים וקרבים אלינו. במהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אם מדברים על בחירות מתקרבות והמתח ההולך וגואה בין הליכוד לכחול לבן, צריך לחשוב גם על יום אחרי הבחירות, כי כבר בחירות היו לנו כמה פעמים. מה שלא הצלחנו בכל הפעמים ההם זה לראות ממשלה מורכבת בקלות, וגם הממשלה הזו קמה ומצליחה לצלוע עד שהיא עכשיו ממש בגסיסה. תמונת המנדטים בסקרים מראה הרבה מאוד תנודות ושינויים אפילו קיצוניים. אנחנו ננסה לבדוק האם בכלל קיים עדיין המושג שנקרא גוש ימין. שלום יושב ראש איחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב, חבר'ה
מאזינים. ערב טוב, לשעבר שר התחבורה, עוד מעט נדבר גם על זה. תגיד, איך אתה רואה היום את מפת גוש הימין, כמו שהתרגלנו לקרוא לגוש הזה שנים רבות וארוכות?
תראה, אני מאמין שאתה יודע, בציבור הישראלי הימין הוא הרוב, זה כבר לא מעט שנים, צריך לזכור, היום לימין, גם בכנסת, יש רוב גדול מאוד. ליברמן, אני חושב שהוא רחוק מלהיות איש ימין, אבל הוא רץ על הפיק את הימני, חלק גדול ממצביעה ומנשי ימין. תראה איך אדם כמו יאיר לפיד בורח כמו מאש, מאיזשהו זיהוי עם המושג שמאל, ומתעקש להציג את עצמו כמפלגת מרכז, כדי שאנשי ימין גם יוכלו...
ועורך המסע חיזורים מול הציבור החרדי, כולל כל מיני אמירות ש... קשה להבין מה עומד מאחוריהם, כן.
לא, ולכן די ברור לי שבציבוריות הישראלית יש רוב לימין. עכשיו צריך לראות איך בדמוקרטיה ההתנהגות כמו שלנו, מהרוב הזה בא לידי ביטוי גם התוצאות של הבחירות. אז ממילא אפשר להרכיב מפלגות ימין, ממשלת ימין. זה מורכב בעיקר בגלל כל מיני משקיעים אישיים שנתניהו צבר עם לא מעט אנשים, ולכן אני חושב עד היום זה לא הצליח, זו הסיבה של ליברמן בחוץ, וכנראה עוד כמה אנשים, צביקה ויואב, אנשים שהם מגדירים את עצמם אנשי ימין, אבל לא מסוגלים לראות את עצמם יושבים תחת נתניהו בממשלתו, כן, הם הסכימו להיכנס, תוך היצור המוזר.
ולרשימה הזו נכנסת גם רשימת ימינה לאחרונה?
לא, אני לא חושב. תראה, אנחנו כל הזמן מקפידים לומר שאנחנו לא מקט רק ביבי ולא מקט רק לא ביבי. ביבי הוא לא האירוע, האירוע זה מדינת ישראל ועם ישראל שנמצאים עכשיו במשבר מאוד מאוד גדול וקודם כל צריך לטפל בו. האירוע הוא מה טוב ונכון למדינת ישראל. אנחנו בעיקר לא מתעסקים היום לנסות להרכיב פאזלים, אתה יודע, לא מחלקים היום את האור של הדוב, שעוד לא הלכנו לקנות חץ בקשת כדי לצוד אותו. עוד אין בחירות בכלל, בטח לא הסתיימו.
כן, אבל כדי להיערך לקראת הציד של אותו דוב, צריך כבר להתחיל להיערך. כי אם אכן יש בחירות עוד כמה חודשים, ובנט אומר מצד אחד שהוא אלטרנטיבה לראשות הממשלה, יש לו גם מספר מאוד יפה שלכם בסקרים, וצריך לבנות איזושהי מדיניות של מפלגה ש... בכל המערכות הבחירות האחרונות עברה תנודות וטלטלות, וכל פעם עברה מפה לשם ושינתה את פניה וגווניה. איך אתם נערכים לקראת האירוע הבא?
אתה צודק, פה זה בדיוק מה שהתחלתי לומר, שאנחנו לא מרכיבים ממשלות, לא מפרקים ממשלות, לא מכתירים ראשי ממשלות, מוקדם מדי. אנחנו כן רוצים להציב בפני הציבור הישראלי, הימין הישראלי, מודל אחר של מנהיגות, שאנחנו חושבים שהוא יותר ענייני, יותר מקצועי, יותר עובד לשם שמיים, הוא לא פחות אידיאולוג, והוא לא פחות מחויב לערכים שאנחנו מאמינים בהם, ולתפיסת הטוב שלנו, למה טוב למדינת ישראל ולאזרחיה, אבל הוא אחר, הוא עם פחות שנאה, ועם יותר הקשבה, ועם יותר נכונות לדיאלוג, והוא בעיקר עם הרבה פחות שיקולים פוליטיים, הכאב לב הגדול שלנו, כשאנחנו מסתכלים על תקציב המדינה, שהוא באמת, אתה יודע, במונחים שלנו, כאנשים דתיים, קודש הקודשים,
אז רגע, לפני התקציב, אני רק רוצה לפתוח איתך את הנקודה הזו, חבר הכנסת סמוטריץ'.
כפי שאמר נכון, עוד משפט השבוע, כפי שאמר נכון, מאוד אריה דרעי, גם הביטחון, קודש הקודשים, הביטחוני, צהל הופך פתאום לאיזו סחורה פוליטית, ומקדמים איתו כל מיני חשבונאות פוליטית, זה משהו שהוא אסור לקבל אותו. לא, כן, ההחלטות בקורונה הן פוליטיות, והתקציב הוא פוליטי, ועכשיו פתאום גם הביטחון, והצוללות, זה גם כן הופך לסחורה פוליטית, שמשרתת אינטרסים פוליטיים של אנשים. אני חושב שהציבור הישראלי לא מוכן לקבל את זה לצדק, ומגיע לו משהו אחר, ואת המשהו אחר הזה אנחנו מנסים לשקף לו. אם נזכה, והציבור הישראלי ייתן בנו אמון, ויגיד יאללה, בוא ניתן לחבר'ה אלה את ההזדמנות להנהיג. אז אני מאוד מקווה שנצליח להרכיב ממשלה.
אז בוא נדבר רגע, הרגע לפני ההזדמנות הזו, תראה, שסקרים נותנים 8-10 מנדטים, אתה יכול לומר, תשמע, זה סקרים, עד הבחירות זה ישתנה, כבר ראינו בסיבוב הזה, ראינו מה קרה לימין החדש בסיבוב הראשון. כשהסקרים מגיעים ל-20 מנדטים, אז גם עם כל הספקולציות, ונקרא לזה הספקות שאנחנו נטיל באיך עשו את הסקר, מי השתתף בסקר, מתי נעשה הסקר, עדיין יש כאן מגמה ברורה, והמגמה היא שמפלגת ימינה מתחזקת מאוד מול הליכוד. כדי לשמר את זה, תצטרכו להיות מאוד ממלכתיים, תצטרכו להעביר מסרים שהם נטו קורונה. לא תוכל אתה, חבר הכנסת סמוטריץ', לומר הרבה דברים שאתה מאמין בהם, ועדיין לשמר את ה-20 מנדטים האלה.
לא, אבל התזה שאתה מציג עכשיו נסתרת מיני ובימי המציאות. הרי אנחנו מקבלים 20 מנדטים וצפון, כפי שאתה אומר נכון, בחודשיים, שלושה, כמגמה רצופה, למרות שעבדך נאמן שם על השולחן את... היום העליתי את ההצעה, כן, למליאת הכנסת להצבעה, הצעת חוק שתקבע תקופת צינון להיות משפטי לממשלה ובקליט
מדינה. בטל ב-60 מול העבודה שבנט עושה בנושא הקורונה, שמביא את המנדטים האלה.
רק שנייה, עוד פעם. אני חושב שמה שמביא את המנדטים זה גם המה, אבל זה בעיקר האיך. נכון, המאפיין את בנט בעיסוק בקורונה. שהוא משוחרר לחלוטין מילוצים פוליטיים, הוא מסוגל להגיד לציבור הישראלי מה טוב ומה נכון, והוא יורד לשטח, והוא פוגש אנשים, והוא רואה מה כואב להם, והוא מחפש פתרונות, והוא מקשיב ומתייעץ, ושם על השולחן פתרונות. אני חושב שהענייניות הזאת היא מה שקונה את האנשים. אני משתדל באותה ענייניות לקדם את מה שאני מאמין, גם בזהות היהודית של מדינת ישראל, וכן, מנסה לדרבן את המפלגות החרדיות עכשיו לקחת אחריות על סוגיית הגיור שעומדת לפתחו של בג"ץ מסוכן מאוד, של קדושת המשפחה, ועוד ועוד ועוד, והתיקונים שנדרש לעשות במערכת המשפט. והנה, תשמע, התבשרנו חבר הכנסת חיים כץ ואנוכי, שעומדים בראש שדולת ארץ ישראל, עם למעלה מ-30 חברי כנסת בשדולה, מובילים בשבועות האחרונים קמפיין גדול, שמבקש לנצל את ההזדמנות של החודשים האחרונים לכהונתו של טראמפ בבית הלבן, כדי להסדיר את כל היישובים שטרם הוסדרו ביהודה ושומרון. ועכשיו, לפני שעה, עומד השר צחי הנגבי ואומר על מעל דוכן הכנסת, ראש הממשלה ואני קיבלנו החלטה להביא החלטת ממשלה להסדרת היישובים, קמפיין יוצא מן הכלל שברוך השם הצליח, אז אני מתעסק בחיזוק ההתיישבות והזהות היהודית, לתיקון מערכת המשפט, ואני עושה את זה כפי שאני יודע לעשות, כן, נטל ב-60 או לא, לא יודע לומר, ועם זה מקבלים 23-24 מנדטים, וכנראה שהציבור הישראלי, או לפחות בחלקו, נותן בזה אמון.
אז עוד לא הרכבנו ממשלה, רגע, חבר הכנסת סמוטריץ', עוד לפני שנרכיב את הממשלה, אם תקבלו 20 מנדטים, בואו ננסה להרכיב את המפלגה כדי להגיע ל-20 מנדטים. בנט יכול לעשות את מה שהוא עשה בימין החדש, להגיד יש לי 20 מנדטים, אני רוצה מפלגה חילונית דתית כזו, להביא איזה שם, כל מיני שמות חדשים, ללכת לאותו חלום של להיות ראש ממשלה ולהביא את האנשים המתאימים, וברשימה הזו לא תמיד נמצאים אנשים כמו סמוטריץ' וכמו אנשי האיחוד הלאומי ואנשי ארץ ישראל השלמה ושומרי תורה ומצוות על קלה כבחמורה. אתה ער למציאות הזו שככה סביבכם, כי בסוף אתם נופלים תמיד בהרכבת הרשימה.
בוא נעשה סדר. שוב, אחרי שאני חוזר על מה שאמרתי לך קודם, 20 וכמה מנדטים אנחנו מקבלים בהרכב הנוכחי. שאף אחד לא, אין אחד שלא יודע שנפתלי ואני ביחד, ואין אחד שלא יודע מי אני ומי הוא, וחלק באים אליו, וחלק אליי, וחלק לה ביחד, וחלק צריכים לבלוע אותי.
אבל איך שיעלו הכותרות על היריבות הפנימיות, ועל הפריימריזים, כן.
בוא נעשה סדר. סדר. מפלגת ימינה מורכבת משתי מפלגות. אנחנו שומרים על זה ככה, שכל מפלגה שומרת על עצמאותה ועל זהותה. מפלגת הימין החדש של בנט, שהיא אכן לא מפלגה דתית היום, מפלגת ימין כללית, מפלגת האיחוד הלאומי בראשותי, שהיא מפלגה דתית, מפלגה ציונית דתית, מפלגת הציונות הדתית היחידה שנשארה כרגע רלוונטית על השולחן. אין ספק שהאנשים שאני אביא לרשימה יהיו כולם אנשי הציונות הדתית.
אבל אני מחדד את השאלה, אבל יאמר בנט, ה-20 מנדטים הללו הם רק בגללי, מה אני צריך את האיחוד הלאומי על הראש שלי?
אז הייתי צריך לשאול אותו, אם אנחנו הולכים ביחד, כנראה שאנחנו חושבים שזה נכון לשני הצדדים, קודם כל שברמה הערכית, שלנו מכנה משותף מאוד רחב, יש לנו גם הבדלים, אנחנו יודעים לנהל את חילוקי הדעות האלה בצורה מכובדת, אנחנו ממש לא מסכימים בכל דבר, וזה בסדר גמור, ועדיין יש מספיק מכנה משותף ערכי, ושיתוף שמאפשר שיתופי פעולה, ויש כמובן גם כנראה, שנינו כנראה רואים, שהציבור אוהב את זה ורוצה, ושנינו מבינים שזה הדבר הנכון, שנינו כנראה מרגישים שזו תפקת win-win פוליטית, ולכן, איך שזה נראה כרגע, אנחנו נלך ביחד. אבל שוב, אני רק אומר, אני אומר למצביעים, אלה שתי מפלגות לחלוטין, אני אשאר
נאמן... טוב, אז אחרי שהרכבנו את הרשימה, בואו נתקדם הלאה, שאלנו פה את השר לשעבר בנט מספר פעמים, האם תחזור על אותה הרכבת ממשלה של ממשלת בית יהודי ויש עתיד? והוא אמר לא. לא יקרה. עכשיו עברו מאז חודשיים. בחודשיים האלה אנחנו שומעים הרבה מאוד מסרים בסביבתו, אפילו בקולו של בנט, החרדים הם הפילו את גוש הימין, הם פירקו את המושג הזה שנקרא גוש ימין. אנחנו רואים שיתופי פעולה בין בנט ללפיד, ואני שואל את עצמי, אולי מישהו כאן מכשיר את הקרקע עם 20 מנדטים בסקרים, כדי להיות ראש ממשלה, וחלק מהצעדים זה גם לחבור אולי חזרה ללפיד, ולהשאיר את החרדים באופוזיציה, והעיקר לא בנט, והעיקר לא ביבי.
אבל איפה ראית שיתופי פעולה של בנט עם לפיד? חוץ מבספינים של הליכוד, השקרים שלו על האי אמון, כן? אז בכל אי אמון הוא קונסטרוקטיבי, בכל אי אמון יש ראש ממשלה, אני הצבעתי לניצן הורוביץ לראשות הממשלה, אתה יודע? לא חשוד אבל שאני רוצה שהוא יהיה, אבל אני כאיש אופוזיציה מצביע על הצבעות אי אמון של האופוזיציה, וככה זה מקובל.
השיתוף פעולה הכי חזק של בנט ולפיד זה המכנה המשותף של רק לא נתניהו.
לא, אבל לפני רגע אמרתי לך שאין לנו מכנה משותף כזה, אנחנו ממש לא אומרים רק לא נתניהו, אנחנו גם לא אומרים רק כן נתניהו, ואנחנו בעיקר לא...
בסדר, אז אתם אומרים את זה יותר בעדינות.
בוא נדבר רגע אחד באמת, שאלת קודם שאלה טובה בעיניי על המפלגות החרדיות, ואני אתחיל לעשות, התורה מורה לנו לא תיקום ולא תיתור, אנחנו לא, בעזרת השם, לא עושים, לא נעשה את החשבונות האלה. אבל יחד עם זה, אני כן אומר לך...
החרדים נקמו בכם על מה שהיה ב-2013?
לא, אמרתי להפך, לא תיקום, ולכן אנחנו, בעזרת השם, לא נתנהל על פי החשבונות האלה.
לא, כלומר, לא, אבל בוא, אם היה מותר לנקום בתורה, חס ושלום, נניח, ולא היינו במדינה שהיינו... אז על מה הייתה נדרשת נקמה?
תן לי רגע לומר, זה בדיוק מה שבאתי לומר. בסדר, אני, הרי בהשקפתי, קרוב מאוד לציבור החרדי וגם למנהיגיו, וחולק איתו המון המון ערכים משותפים, ואוהב אותו אהבת נפש, ודאג לו ולצרכיו, עם החרדים ובלי החרדים, כן, עם הנציגים או לא, כי אני מאמין בזה באמת, כי מה שאתה אבי מאמין, גם אני מאמין, אם אני אקדם את זה, זה לא כי אני אעשה לך טובה, אלא כי אני מאמין שזה מה שטוב ונכון למדינת ישראל. אבל, אני אומר, הדברים צריכים להאמר, יש לי כאב לב מאוד גדול, ואכזבה גדולה מהפניית העורף של המנהיגות הפוליטית החרדית אלינו בסיבוב האחרון. אחרי 4 שנים של עבודה יוצאת מן הכלל משותפת בממשלה משותפת, אחרי 3 מערכות בחירות של הליכה משותפת בבלוק, ברור לך שאם ברי וגפני וליצמן, הם נכנסים לנתניהו ואומרים לו, תקשיב, אין ממשלה בלי ימינה, אנחנו לא מפרקים את הבלוק, אנחנו חברים ושותפים לדרך, לא משאירים...
מה שהם ציפו שבנט יעשה ב-2013?
זה לא נכון, ב-2013 בנט פנה לדרי וביקש ממנו לעשות איתו בלוק, דרי סירב, ולכן בנט הלך ללפיד. אתה יודע את עמדתי שלמרות...
לא, לא היה צריך לעשות את הבלוק הזה מלכתחילה, אבל אותו סיפור שהיה ב-2013 חזר על עצמו עכשיו, לא מהבית של המפלגות החרדיות. אני אהיה לרגע הפה של הנציגים החרדים. הם היו פה בשידור, אומרים לך את הדבר הבא, חבר הכנסת מוטריץ', אתה באמת חבר כנסת ירא שמיים, אנחנו עובדים אחד עם השני, מאמינים באותה דרך, אבל ראש המפלגה שנקראת ימינה, שהוא נפתלי בנט, יש לו יחסים אחורים אישיים עם נתניהו הרבה מאוד שנים, מאז שהוא עבד בלשכתו, ומדי פעם זה עולה ויורד. הצעד האחרון שבנט עשה לנתניהו, שהוא שחט ממנו את תיק הביטחון, כשהוא ים שאוטוטו הוא פורש מהממשלה, בסוף הקדנציה הקודמת, שהובילו אותנו לעוד בחירות ועוד בחירות, אז, ולא עברת אחוז החסימה גם, והפיל את גוש הימין, לא אפשרו לנו לבוא לנתניהו מהדרישה הזו. נתניהו אומר, בגלל בנט אנחנו הולכים לבחירות, הוא לא עבר את אחוז החסימה, הוא לקח לנו 120 אלף קולות. אתם רוצים להכניס אותו? מה יענה אריה דרי או ליצמן?
לא הבנתי, מה הם יענו? תשובה נורא נורא פשוטה, אנחנו בנט עשה טעות, לא עברת אחוז החסימה, הכניס אותנו לסחרור, הכל טוב ויפה. מאז כבר היו 2 מערכות בחירות אחרות. הרי מה, ידעת? הרי זה לא שאמרת, טוב, בנט לא עבר אחוז חסימה, ועכשיו אני לא משתף את הפעולה בכלל. הרי אחרי המערכת הבחירות השנייה, חיבקת את נפתלי לתוך הבלוק הזה, ומערכת הבחירות השלישית, חיבקת אותו לתוך הבלוק הזה. אז מה, עכשיו אתה משתמש וזורק? זה טיעון לא רציני. סופו של דבר, יש לנו מכנה משותף גדול, הלכנו דרך משותפת ביחד, כל זמן שנתניהו היה צריך אותנו, הוא שימר את שיתוף הפעולה הזה, ובשנייה שהוא לא צריך, כי הולך להמשל תחדות רחבה, שעכשיו באמת מתפרקת לו, כי דבר כן קושטה קאי, ושקלה לא קאי, הוא בנה דבר של שקר, כל הפריטטיות הזו, הלא דמוקרטיות הזו, הרי גוף כן עם שני ראשים זה מפלצת, אז זה לא מפלצת, לא מבין ממשלה שלרגע היה לה איזשהו סיכוי בעולם לתפקד, ועכשיו זה לא מחזיק מים, אבל בשנייה שהחליט שהוא הולך למקום הזה, הוא כבר לא צריך את בני ימין, אז הוא זורק אותם החוצה, ואני בהחלט ציפיתי, ואגב ככה אני הייתי עושה, אני לא הייתי בשום פנים ואופן מאפשר על רקע משקעים אישיים, אתה אומר בנט שחט את פיק הזה, אז אני יכול להגיד על זה, דרי שחט את פיק הפנים, והוא שחט את
לא אותו דבר, לא אותו דבר, נו.
אותו דבר בדיוק, פוליטיקה זה פוליטיקה, וזה בסדר גמור, מנהלים משא ומתן פוליטי. בסופו של דבר, לא היו לימינה, בניגוד לשקרים של הליכוד, לא היו לימינה דרישות מופקעות ל-4 שרים בשקר מוחלט במשא ומתן הזה, לא נוהל עם ימינה
משא ומתן. לא, עזוב את התיקים, בסוף זה סיפור אישי בין בנט לנתניהו.
אני אומר לך באחריות, שהייתה לי ציפייה חד משמעית, אפילו ברמה החברית, בסדר, בסופו של דבר שלי, עם אריה, עם הרב גפני, עם ליצמן, אנחנו עבדנו ביחד 4 שנים, עבדנו 1.5 שנה מאוד מאתגרים של שיתוף פעולה, של תאום, של אינספור מפגשים, של בלוק, אני הרגשתי סוג של בגידה והפניית עורף ברגע האמת שהשאירו אותנו בחוץ, אני חושב שלא בעבודה קשה הם היו יכולים למנוע את התוצאה הזאת, ולכן אני אומר, מותר
גם בממשלה הפריטטית הזו,
ולמרות זאת,
גם בהרכבת הממשלה הפריטטית ששרים בכירים בליכוד נשארו בלי תיקים, החרדים יכלו להכניס אתכם.
יקירי, לא חסרים תיקים, ואמרתי לך עוד פעם, לא נוהל איתנו בכלל מסע ומתן, הרי לא דרשנו אף תיק שמישהו רצה, אני מזכיר לך, נפתלי ביקש את תיק הבריאות, אנחנו קצת, אתה יודע, זה היסטוריה, זה כבר לא רלוונטי, אבל
כן, כל דבר כזה לדייק באמת. לא, השאלה אם באמת החרדים יכלו לעשות משהו או לא. הם אומרים, לא היה בידינו לעשות שום דבר. בכירים בליכוד יצאו מאוכזבים. אז איך נדאג גם לימינה?
אין, הם לא צריכים לדאוג לימינה. הם צריכים ללכת לנתניהו ולהגיד לו, אדוני, בלי השותפים הנוספים שלנו, אין קואליציה נקודה. וברגע הזה, נתניהו היה מוצא את הפתרון. מספיק שהוא היה, אני אומר שוב, לא התקיימה איתנו ישיבת מסע ומתן אחת. לא התקיימה פגישה. קיבלנו הצעות פוליטיות דרך הטוויטר של כתבים פוליטיים 15 לפני שבת. וככה לא מתנהגים. ולמרות זאת, אבי, אני חוזר למה שאמרתי קודם. עליי, בעזרת השם, בלי נדר, זה לא ישפיע בכיוון זה על קבלת ההחלטות, מכיוון שאמרתי, השותפות שלי עם החרדים, אני לא עושה טובה לאריה דרי או ליצמן או גפני, שעליהם מותר לי לחוס. אני משרת את עם ישראל כפי שאני מאמין, והשיתוף
אוקיי.
פעולה...
הדברים בהחלט ברורים, וטוב שהם נאמרו, והמסר הזה הוא עבר ככה עם יריית הפתיחה, הבחירות הראשונה שיוצאת לדרך. יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה גם לכם, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו עם חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
מילה אחת על הרעיון הקודם, רק אתה באמת חושב שהסיפור של ימינה בתוך הממשלה זה על רקע כל מיני חלוקת תיקים לא מוצלחת, או שזה באמת יחסים אישיים של בנט ונתניהו?
קודם כל, אני הצטערתי שהם לא הצטרפו לממשלה, שכן אנחנו כולנו מחויבים למחנה הימין. לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל. אני חושב שהמחבר, המחנה המשותף בין הליכוד, שהיא מפלגה ממלכתית במחנה הלאומי, גדולה וחזקה, אנחנו רואים את השותפות, זו שותפות טבעית, והיא צריכה להיות, ולצערי הרב, בקדנציה הזאת זה לא קרה. אני יודע שהיו כל מיני מחלוקות על כיסולוגיה, טיקולוגיה כזו, תיקים כאלה ואחרים.
מי כמוך יודע, בוא נאמר.
אני חושב שמאמין שזה יקרה בעתיד.
כן, אתה נכנסת לקדנציה הזו עם ציפיות גדולות, ואחרי חלוקת השלל עם ממשלה פריטטית, ויתרת, אמרת אם זה תיק כזה או אחר, אני ותר, אני אהיה חבר כנסת גם בלי זה, וזה אולי מהמשמעות הגדולה של הרכבת ממשלה, בצורה כזו בעייתית, עם כל כך הרבה שרים.
אז הנה אבי, אני יכול לבוא לנפתלי בנט, ולחברנו בימינה, ולומר להם, תראו חברים, אני לא עזבתי את המחנה, אני מחויב למחנה, אז לא יסדר בצורה כזו, אני שרת את המחנה בצורה אחרת, ואני נאמן לתנועה שלי ולתפיסות העולם, ולא, אני לא מוכן להחליף אידיאולוגיה בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים. אני שייך למחנה הלאומי, הוא שייך, הוא חד משמעית קיים, ואנחנו צריכים להסתכל על השותפות הזאת, ולא לוותר עליה בשום תרחיש.
מילה אחת רק על הסקרים. הליכוד סביב ה-26, 28, 29, הכי טוב של הסקרים האחרונים, ימינה מעל ה-20 כבר הרבה מאוד זמן, מה ככה קורה בתוך הגוש?
תראה, אני טוען, הירידה בתמיכה נובעת מכך שהציבור בישראל רוצה לראות שינויים, רוצה לראות שינויים בתחום הכלכלי, ביציאה מהקורונה, בשינוי מודל החל"ת, בסיוע גדול יותר לעסקים, בשיטת עבודה אחרת בכל נושא של הצבה והכשרת עובדים. הציבור רוצה לראות תוצאות טובות יותר, ואנחנו צריכים לשנות כיוון. אין לי ספק שברגע שהממשלה, ותראה, אחרי הסגר השני אנחנו מטייבים, אני חושב שגם ראש הממשלה וגם הממשלה בצד המקצועי, אנחנו צריכים לעשות יותר טוב. והכיוון הוא לשמחתי בסדר, למעט החוסר תפקוד של הממשלה. אז ככל שהממשלה תביא תוצאות טובות יותר, אתה תראה שהאנשים חוזרים ותומכים בליכוד. זה לא בזכות נפתלי בנט. זה בגלל שהציבור כרגע חושב שהממשלה צריכה לעשות טוב יותר. וככל שנעשה טוב יותר, אתה תראה שהמטוטלת תחזור חזרה והליכוד יחזור לגודלו הטבעי.
תגיד, אולי עדיף לחזור לממשלת מעבר, לטובת אזרחי מדינת ישראל, כי הממשלה הזו פשוט לא מצליחה להתקדם בשום דבר.
אתה יודע, אבי, לא לשותפות הזאת התפללנו. אני חושב שכולנו רצינו, וגם אני תמכתי בממשלת האחדות, הערכתי שבעת מצוקה, זה כמו מלחמה, מלחמה וירוס, צריך לקחת, לשים בצד את המחלוקות, ולעבוד חזק מאוד על המחנה המשותף. אבל גם זה לא קורה. וברגע שהממשלה לא מתפקדת, והכנסת משותקת, ולא ניתן לעשות דבר, וכפי שזה נראה כרגע, זה כנראה גם ממשיך, עדיף לחתוך, ללכת לממשלת מעבר, ולקבל הכרעה, ולחזור לגוש ימין גדול וחזק, ולשים בצד את התפיסות, את המחלוקות הפוליטיות שהיום אנחנו סביבם, ולחזור ולהוביל את המדינה ביציאה מהקורונה ולצמיחה מועצת.
אין כמעט מחלוקות אידיאולוגיות עכשיו, או פוליטיות, בין ימין לשמאל, אין איזשהו חלום מדיני בדרך, לא עומד לקרות שום דבר, הכל זה ענייני כלכלה וקורונה. ואם זה אתם באים לבחירות, איך נאמר, צולעים, עסקים סגורים, אנשים בבתים, הרבה מאוד ענפים קרסו לחלוטין, פשיטות רגל אולי בתקופת השיא, מאז קום המדינה, כך לפחות על פי הדיווחים של הרשויות, איך באים לבחירות עם הפנים הללו?
תראה, אבי, קודם כל, בוא נזכור עם יד על הלב. זה אתגר בינלאומי גדול. וכשמסתכלים בהשוואה למדינות אחרות, מצבנו לא מהגרועים. מצבנו, בוודאי בתחום הכלכלי, הוא יחסית, מה שאני אגיד לך, יכול להיות יותר גרוע. עכשיו, אבל, זה מלחמה ויש נפגעים. ואנחנו צריכים לעשות יותר. בשביל לדאוג לצעירים שהם מחפשים את דרכם בחיים, ויותר למאות אלפים של אנשים שמחפשים תעסוקה, ובזה אנחנו צריכים להתמקד, ובזה אנחנו צריכים לעשות עבודה.
אפילו תקציב אתם לא מצליחים להביא, חבר הכנסת ברקת. תקציב שאזרחי ישראל ידעו מה האופק, לאן זה הולך, מתווכחים, כחול לבן, עוד 8 ימים לפה, חודשיים לפה. הציבור מתקשה להבין את אפילו בכלל מה הוויכוח.
מסגרות תקציב לשנה, לשנת 2020, קיימות, המשרדים מתפקדים, הם יודעים מה המסגרת התקציב שלהם. אגב, אנחנו תוך כדי תנועה, 4 פעמים לפחות שינינו את התקציב, הגדלנו אותו, לסייע לאנשים, ואני חושב שצריך לעשות פעם חמישית. עכשיו, לגבי תקציב שנה הבאה, אמר, אני לא יודע אם שמעת,
שר האוצר וראש הממשלה החליטו להציג את מסגרת התקציב ביום שני הקרוב.
נכון מאוד. הדבר הזה ייקח את הזמן שלו, קודם כל בתוך הממשלה, ולאחר מכן הוא יבוא לכנסת. תקציב זה דבר שלוקח את הזמן שלו, וזה בסדר.
וב-23 לדצמבר, אם אין תקציב ל-2020, נופלת הממשלה גם ככה, אז מה רלוונטי תקציב 21?
בכל זאת שווה לדבר על התקציב, ואני מניח שהדברים יסתדרו בסוף, אני מקווה שהם יסתדרו. וצריך בסופו של דבר לבוא בדין ודברים ולהסכים, גם לתקציב שנה הבאה, והוא מונח עכשיו על השולחן, אבל זה ייקח את הזמן שלו. זה פשוט ייקח את הזמן שלו.
למה בנקודה הזו הליכוד כל כך עיקש מול כחול לבן על, על הגשת תקציב 2020? הרי כחול לבן הביאו להסכם השותפות הזו את עצמם. הם הפסידו את הבוחרים שלהם. הם אמרו רק לא נתניהו, והצטרפו והצילו את ממשלת נתניהו. בני גנץ הסכים להיות ראש הממשלה מספר 2 עם הסכם אורטציה שספק בכלל אם יצא לפועל. ממשלה פריטטית כמעט אי אפשר לקדם בשום דבר, וזה מוסכם על שני הצדדים. מה הליכוד הביא לחבילה הזאת?
תראה אבי, תשים לב, לא עוברים חוקים לדיון בכנסת. כל דבר בממשלה פריטטית לוקח זמן ואנרגיה מיותרת, והמערכות משותקות, כולל גם הדיונים הללו. זה פשוט לא נושא של תקציב לא תקציב. בהסתכלות מערכתית אין היום חבר כנסת אחד מהקואליציה או מהאופוזיציה שבא לידי ביטוי. אנחנו כולנו משותקים, אותו דבר בממשלה, והדבר הזה הוא לא טוב לעם ישראל. ולכן צריך, ברגע שזה ממשיך ככה, לפרק את החבילה וללכת לבחירות.
אז אתה אומר, הכי טוב כרגע לטובת אזרחי ישראל, בלי להתייחס רגע לפוליטיקה, כדי שנוכל להתקדם, שתהיה פה משילות, זה ללכת לבחירות ותהיה תקופה של ממשלת מעבר, למרות שאנחנו בשיא משבר הקורונה.
אני רוצה להזכיר לך שממשלות מעבר תפקדו יותר טוב מהממשלה הקיימת, שהיא לא ממשלת מעבר. אז אם אני צריך רגע להסתכל מה טוב לעם ישראל, אני לא חושש מהעובדה שיהיה לנו ממשלת מעבר. אני תקווה שסוף סוף תבוא הכרעה. ואם אתה מסתכל היום על הסקרים, אנחנו בגוש הימין יכולים בעבודה נכונה ולשים פוליטיקה בצד.
אם סופרים בגוש הימין את ליברמן, ואם סופרים בגוש הימין את ימינה, עוד ועוד אנשים שלא בטוח שולחים אתכם.
אז זה כבר...
רק ליכוד וחרדים, זה לא יביא 61 לעולם.
אז הנה לך שאני צופה, ואני חושב שגם הציבור מצפה, מראשי עשיות, כולל מבנט וכולל מאחרים, לא לשים את הפוליטיקה לפני האידיאולוגיה, לא לשים...
אבל הם ציפו את אותו דבר מנתניהו. את אותו דבר הם ציפו לפני 8 חודשים מנתניהו.
אז זה לא יסדר, גם לי זה לא יסדר. אז מה? לא שוברים את הכלים. לא שוברים את הכלים. בחרתם להיות באופוזיציה בסבב הזה.
אף אחד לא הרים אליהם טלפון וקרא להם לקואליציה. לא דיברו איתם, מילה.
אני לא פנו אליהם. אבי, אני לא הייתי שם בתוך המסעים ומתנים, אם הם נעשו ישירות או בעקיפין, זה בכלל לא נקודה. הנקודה היא שגם אם אתה לתקופה כזו או אחרת מחליט לשבת, אתה לא רוצה להצטרף או לא מסתדר. לי, ברגע שאני ראיתי שאני לא מקבל תיק בכיר, ויתרתי על תיקים זוטרים, ואני מרשה לעצמי להגיד היום לבנט ולסמוטריץ' ולחבריי בימין, חברים, שימו את כל השיקולים האלה בצד. אנחנו במחנה אחד, אידיאולוגיה יחסית דומה, אל תשימו את הפוליטיקה לפני האידיאולוגיה. ואם נפעל מה טוב למדינת ישראל, על פי האידיאולוגיה שלנו, לעם ישראל ולתורת ישראל, ונדע לשלב נכון, כפי שידענו בעבר, אנחנו יודעים להביא להכרעה פה ולפעול ביחד לטובת עם ישראל.
חבר הכנסת ניר ברקת, תודה רבה לך.
כל טוב, להתראות.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בלק פריידיי, שקל פריידיי. כן, הדרן במבצע בלק פריידיי מטורף. משתדרגים לסמארטפון חדיש ועוצמתי עם ההגנה הנוחה והמשתלמת של הדרן ומקבלים מבזור סלולר משלים בשווי מאות שקלים בשקל אחד בלבד. מה שקל? אוזניות יוקרה ומתנים מהירים בשקל. כן, בשקל. חייגו עכשיו, כוכבית 80-97.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך ארבעה ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
זה שני כדורים פסיכיאטרים שגרמו לי ממש לגדול ופתאום להשמין, אחרי שהייתי באמת ילד די דקיק, פתאום עליתי איזה 15-18 קילו, ובזאת התזונה הזאת אני הצלחתי להשיל את ה-15 קילו העודפים המיותרים שהיו לי, וזה ממש שווה את זה.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה. רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ותיהנו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
תרגום תחליף מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליף.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו שהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרח התפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרח התפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
אוזניות יוקרה סטריאפוניות בשקל? מתנים מהירים בשקל? כן, שקל פריידי באדרן. כוכבית 8097.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עכשיו עם היועץ הפוליטי והאסטרטג, רונן צור, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
מתחיל להיות מעניין בפוליטיקה, כי בחירות זה באמת עניין של זמן.
תזכיר לי מתי לא היה מעניין בפוליטיקה?
היה, היה לנו כמה סבבי בחירות משעממים. שידענו את התוצאה מראש, ובואו, מה?
אוקיי, אני לא זוכר כאלה, אבל בסדר.
טוב. אז לפני שנדבר על בני גנץ וכחול לבן, ומה קורה שם בממשלה הנוכחית, אתה היום יודע לסרטט את גוש הימין, איך הוא נראה?
אני לא חושב שיש מישהו היום במערכת הפוליטית שיודע לסרטט גושים, כפי שהוא ידע לסרטט אותם לפני 3-4 שנים. מהרגע שבו ליברמן כבר למעלה משנה לא נמצא באופן אוטומטי בגוש הימין, ומהרגע שבו חלק מבוחרי כחול לבן עברו לתמוך בבנט, שזו לא מפלגה שנחשבת למפלגת מרכז שמאל, אז אנחנו מבינים שחל שינוי בתפיסת הגושים של הבוחרים, ומחייב גם את המנהיגים לחדד את האסטרטגיה שלהם, וזה מחייב גם את העיתונאים להפסיק להתייחס לסוגיית הגושים, כאילו מדובר באמת באיזה שהם גושים חדים שנמצאים בכיס כזה או בכיס אחר.
בעצם פעם ראשונה שהכל פתוח.
נכון, מאוד. אם החלוקות יישמרו באופן דומה למה שאנחנו רואים כרגע בסקרים, אז הרבה יותר פתוח מאי פעם בעבר, אין יותר את האמירות האלה, ו... צריך לשים לב למשהו שהוא הולך לאתגר את ראשי המפלגות, אלה שנהנות מקהל בוחרים שהם לא נהנו ממנו בעבר. שווה בנפשך שנפתלי בנט והילד שקד אומרים, אנחנו נלך עם נתניהו באופן מוחלט, כפי שהם אמרו במערכות בחירות קודמות. אתה יודע כמוני מה יקרה? כמעט לחצי מהאנשים שנמצאים כרגע באותו מאגר בוחרים שלהם, אוטומטית הם עוברים לבית אחר, אהוב יותר או אהוב פחות, אבל האתגר של בנט ושקד עכשיו, הוא לעצב את הנרטיב שאיתו הם הלכו בפעמים הקודמות לנרטיב מודרני.
מה, דוגמת הימין החדש?
לא, הימין החדש קרוב לוודאי שבוחרי כחול לבן שחונים כרגע, אני מדגיש חונים כי זאת לא, מה שרואים כרגע בסקרים לא בהכרח יהיה גם תוצאה סופית, יהיה להם קושי מאוד גדול להצביע למפלגה שקוראת לעצמה הימין החדש.
כלומר, כדי שבנט ישמר את ה-20 מנדטים שיש לו עכשיו בווירטואלי, בסקרים, הוא יביא אותם בעצם למציאות ביום הבחירות, הוא חייב לברוח לפינה הממלכתית, לא להציר יותר מדי הצהרות אידיאולוגיות בכלל, לדבר, להמשיך לדבר רק קורונה, להשאיר בעמימות אם הוא עם נתניהו או נגד נתניהו, וזאת הדרך היחידה לצלוח את זה.
פלוס מינוס, בהחלט, אתה מתאר אפשרות אחת לנרטיב מהסוג הזה, אגב היא לא מספיקה כי יאתגרו את בנט, נתניהו יאתגר אותו מצד אחד של המפה, אגב נתניהו עושה פעולה מאוד לא מתוחכמת בדרך שבה הוא מציג את בנט כסוג של שמאל, האנשים שמצביעים לבנט הם חלקם אנשי מרכז שלא מעוניינים בנתניהו, וחלקם אנשי ימין שלא מעוניינים בנתניהו, וזה לא מעניין אותם מה נתניהו אומר. מאוד, כן. מאוד יכול להיות שאם נתניהו...
בעיקר מאוכזבי כחול לבן, מצביע גנץ, נכון. שראו אותו אגב, מקים את הממשלה הזו.
נתניהו היה מחליש את בנט הרבה יותר אפקטיבי, אם הוא היה בא ואומר, אל תדאגו, בנט תמיד ילך איתנו.
כן. אוקיי, עכשיו אל כחול לבן ובני גנץ, שמנסה להתמודד מול פוליטיקאי כמו נתניהו, כשהוא, בוא נדע על האמת, הוא איש טוב, הוא איש של עשייה, איש צבא, הרבה מאוד יתרונות יש לו, אבל פוליטיקה זה כנראה לא הצד החזק שלו. וזאת התוצאה, לכאן הגענו, לא? אני מנסה לתלות את זה בכל מיני סיבות אחרות, אני לא מצליח.
תראה, בני גנץ הוא לא פוליטיקאי שקידש את השקר כתוכנית פעולה כמעט אוטומטית לכל קונפליקט או לכל ממשק. אני לא עובד עם בני גנץ, אני לא מלווה אותו מאז הבחירות. כן. אין לי כמעט שום קשר כבר שבועות ארוכים איתו. אבל אני מכיר אותו מן העבר, ואני יכול לומר לך שזה מסוג האנשים שאולי... לא למדו לשקר מספיק בפוליטיקה שהם
יותר מ יותר מנתניהו. מלהגיד שנה וחצי רק לא ביבי ובסוף לשבת איתו, יש יותר מזה?
אני חושב שאתה לא מציג את התמונה באופן ריאליסטי. בוא לא נשכח שכאשר הוא נאלץ להיכנס עם נתניהו לממשלת אחדות, זו הייתה תחילתה של מגפת הקורונה, אירוע מאוד קשה וטראומטי, גם מבחינה בריאותית גם מבחינה כלכלית. לבוא ולהציג את זה כאילו הוא אמר, אני לא אשב עם נתניהו, וביום אחד בעיר יתהפך, כשלא היה לזה שום עניין מסביב, זו הצגה לא נכונה של הדברים.
השאלה היא איך הבוחרים שלו רואים את ההצגה הזו?
הבוחרים שלו בתחילת הדרך נתנו גיבוי מוחלט, ואגב חלק מהעיתונאים התפלאו איך זה, שבסקרים מופיע שלמעלה מ-65% מבוחרי כחול לבן תומכים בהחלטה שלו. הבעיה הייתה בהתנהלות מאז הכניסה לממשלת האחדות, ובכך שההתנהלות הזאת נתפסה כהתקפלות חוזרת ונשנית מול הגחמות של נתניהו. ולדבר הזה הבוחרים כבר לא הסכימו, ומשם נוצר שבר האמון בין מטבעי כחול לבן לבין ההנהגה הנוכחית שלו.
אז מי באמת עכשיו מהווה אלטרנטיבה לנתניהו בעיניך, רונן? אנחנו רואים את המפה הפוליטית... אנחנו מבינים פחות או יותר את סדרי הגודל של המנדטים, למרות שכמובן זה עוד לא סופי וזה עוד ישתנה. אז ככה, עם כל הכוכביות האמורות ונשים אותם בגדול, מי אלטרנטיבה לנתניהו?
תראה, אין וקום בפוליטיקה. נתניהו אולי מבין זאת יותר טוב מכל אחד אחר, כיוון שבמערכת הבחירות הראשונה של 2019 זה היה נראה כמו טיול קל, עם מחנה מרכז שמאל מפוצל, אבי גבא, יאיר לפיד, בני גנץ, כל אחד מהם עם 10-12 מנדטים, ולפתע פתאום זאת הפכה להיות טראומה פוליטית עבורו במערכות בחירות שלו, הוא לא מצליח לקבל בהם רוב להרכיב ממשלה, וחמור מכך גם מפסיד בשתיים מתוכן. אז נתניהו יודע שאין וקום, והאלטרנטיבות יכולות לבוא או משיקום התדמית של אחד המועמדים המוכרים, או מצמיחה של מנהיגים חדשים, יכול להיות מנהיגים שידלגו על דור המנהיגים הקיים, ואנחנו עוד לא רואים אותם סוחפים את הציבור, אבל אנחנו נוכל לראות אותם בחודשים הקרובים עושים את זה, או מבין הגלריה המוכרת שלא נמצאת, גלריה של אנשי ציבור, שלא נמצאת כרגע בתוך המפה או על המפה הפוליטית, יצליחו לסחוף אחריהם בוחרים ותמיכה ציבורית, לא יישאר וקום. נתניהו לא הולך לטיול קל במערכת הבחירות, יאמר לזכותו של נתניהו שהוא מספיק מנוסה ומתוחכם לדעת את זה.
טוב, שיחה מעניינת עם הרבה מאוד תובנות, ונהיה הרבה יותר מעניין אחרי השיחה הזו. רונן צור, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
לפני לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק כוכבית 2036.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל. בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2567. 7 כוכבית 2 5 6 7.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע. כוכבית 8999.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשרו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
בלק פריידיי למהדרין, רק בסי החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
סי 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 החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל, שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון. רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
וואו! הגרלת ענק בשטפנשט. שנה שלמה של רוגע כלכלי. מזכורת חודשית לשנה, פלוס רכב חדיש לשנה, פלוס שלוש הגרלות בונוס ועוד. כל ההכנסות לטובת הקמת מקווה טהרה והכנסת אורחים בעיר יס שברומניה, על יד קברו של הצדיק הראשון משטפנשט. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03. חייגו 03-579-03-03. 3-0-3.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
היום התקיימה פגישה של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט, הרב הראשי לישראל, יחד עם הנציגים של ממלכת בחרין שהגיעו לישראל, נציגי דת עם הרב הראשי לישראל, במסגרת הסכמי השלום והנורמליזציה בין המדינות. קצת ככה מעניין, זה פגישות נדירות שלא מתרחשות כל יום, מעניין לשמוע קצת יותר על מה שהתרחש בה. ומי שגם משתתף בפגישה הוא חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליעזר שמחה וייס. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה וערב טוב.
כן, אז זה פגישות באמת מיוחדות, שאנשי דת גדולים משני הצדדים מדברים אחד עם השני, יש גם ברקע את שלום המלכות, ואיך שיחה כזו מתנהלת?
טוב, אם היו המשלחת מטעם המלך של בהרין, שהוא מנסה, הוא יש לו מרכז לסובלנות ודו קיום בין הדתות, הוא קידם את זה, והיו אנשי משפחה שלו ואנשי ממשל שלו שבאו כדי לקדם את העניינים של בין דתות, והוא האמין והוא אמר שהוא כותב שבלי אמונה לא יכול להיות שלום, ולכן זה כל כך עניין אותם לפגוש את הראשון לציון הרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף, והם מאוד התפעלו ממנו. הוא סיפר להם שאבא שלו היה רב במצרים, והיהודים בבחרין בעצם הם באו מבגדד, ועל הקשר בין הרקע ועל החשיבות של שלום, וזה היה פגישה ושיחה מאוד מאוד מרגשת, משהו מאוד מיוחד, שלא לא ציפינו לדבר כזה. הייתה אישה יהודיה בתוך המשלחת, שהיא הייתה שגרירה של בחרין בארצות הברית לפני כמה שנים, והיא אחראית על הבית כנסת שם וכו' וכו', והיא אמרה שכל החיים שלה היא חלמה להגיע לירושלים, ורק השבוע בגלל הסכמי שלום שנעשו היא יכלה להגיע באופן נפמי לירושלים, וזאת למרות שיש לה משפחה וכו' בירושלים. אז הם באו לשמוע לראשון לציון והתרגשו מאוד מאוד, ביקשו שיבואו לפורים, לכבר החנוכה, ואני מקווה, הראשון לציון אמר שהוא מודה למלך, והוא אומר שאין כלי, הוא הסביר להם, אין כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום, הוא מקווה שיהיה שלום בין שכנינו היותר קרובים, וככה התנהלה השיחה עם הרצון להתקרב ולעשות פעולות כדי להעמיד את האנטישמיות.
אגב, אותה יהודיה שהרב מספר עליה, הודה עזרא נונו קוראים לה, היא בין היהודים האחרונים שנותרו שם בבחרין, אבל לפני עשרות שנים הייתה שם קהילה גדולה, מפוארת. הם יודעים את זה? כלומר, הם זוכרים בכלל סממנים של קהילה יהודית במדינה שלהם?
כן. לא הייתה אף פעם קהילה מאוד גדולה. ממה שהיא סיפרה, היהודים הגיעו שם בדרך להודו. הם חשבו שהם מגיעים להודו, ירדו שם, מאיראק בדרך להודו, ירדו שם והיא כיתו, שם אז היו פנינים, וכולו התעסקו בפנינים ונשארו שם. לפני מלחמת העולם השנייה היו כ-500 יהודים.
כן, היה שם רחוב היהודים אפילו היה שם.
יש רחוב היהודים, ועדיין יש בית כנסת. בית כנסת שקרטיאר, אם שמעתם על קרטיאר, זה שהיהלומה התכשיטן הכי מפורסם בעולם, הוא תרם את הקרקע לבית כנסת. אבל מכיוון שזה בתוך השוק, בינתיים הם לא משתמשים באותו בית כנסת, ובחגים כן יש להם עניינים, מביאים רב בבתים.
טוב.
והרב שערי של נציון שאל על כל זה וחיזק אותם.
יפה. כן, אז זה ככה שלום המלכות ושיחה מעניינת, ותודה רבה לכם, הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית, שככה אתה מביא לנו מרשמי הפגישה הזו, תודה רבה. ועד כאן השעה הראשונה שלנו של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, נשוב מיד אחרי החדשות, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.